כן, אנחנו התחלנו ללמוד את ספר אורות. המאמר הראשון עוסק ב... או סדרת המאמרים הראשונה עוסקת בארץ ישראל. אפשר לומר שהנושא הוא חם, עומד על הפרק. שבפעם שעברה ראינו שהרב מעלה את הסוגיה, מהי ארץ ישראל בשבילנו? הוא אומר שארץ ישראל היא לא אמצעי. ארץ ישראל זה החיים שלנו. ולהבין איך ארץ ועם, של שני דברים לכאורה שונים לחלוטין, זה ארץ זה דבר חומרי, דבר קרקע, אדמה, ואיך עם זה דבר חי, אנשי, איך זה יכול להיות שמחוברים, שהארץ היא החיים של עם ישראל, אומר, באופן רציונלי אי אפשר להבין את זה, באופן הגיוני, באופן לוגי נאמר ככה. אבל אם אתה מבין באופן, כל זה ברוח הקודש, זאת אומרת, בהשכלה אלוקית, השכלה שהיא מקורה באלוקים, אז אתה מבין שהכל מחובר. שמיים וארץ מחוברים, ארץ ואומה מחוברים, זה הכל עניין אחד. אז זה כבר אפשר להבין. אם אתה מבין שהמהות של עם ישראל זה באמת הוא צינור להעיר לעולם, להשפיע על העולם, וההשפעה הזאת של עם ישראל על העולם היא קשורה למקום שהוא חי בו, בארץ ישראל, זה בדיוק אותו עניין. זה החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל זה כמו חיבור בין גוף לנשמה. וכשעם ישראל בארץ ישראל, אז במילא מתגלה הייעוד של העם והארץ יחד. שזה לגלות לעולם את מציאות השם, את טוב השם, את רצון השם, את מלכות השם, את שכינת השם, תקרא לזה כל מיני שמות. אבל בסדר, גילוי השם בעולם הוא מהחיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל. האמת שזה מתחיל כבר מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה האדם הראשון בהיסטוריה שהתגלה לו אלוקים כפי שהתגלה לו. אז מה האלוקים אומר לו? מה השם אומר לו? לך אל הארץ אשר אראך. אראה לך. כאן באור כשדים, בחורן אתה לא תגלה את אלוקים כמו שבאמת צריך לגלות את אלוקים. כאן לא תוכל לקרוא בשם השם. אבל בארץ ישראל זה המקום. שם באמת, במקום הזה, זה מתאים לך ומתאים לעם שלך, ובאמת הוא מבטיח לו, והוא אומר לו, שלך לך אל הארץ ושעריך, ולך אתן את הארץ הזאת לזרעך. זאת אומרת, הארץ הזאת תהיה לזרעך. בעצם, איפה אנחנו חיים היום? באיזה ארץ? בארץ ישראל. אנחנו בעצם מממשים את ההבטחה שהשם הבטיח לאברהם אבינו. אנחנו הילדים של אברהם אבינו. אנחנו הצאצאים של אברהם אבינו. זאת אומרת, זה אז היה בגדר של הבטחה, ויש לך לגוי גדול, אבל בסך הכל הוא היה בודד בעולם. הגוי הזה כבר קיים, העם הזה כבר קיים, חי וקיים. אבל הוא גם מבטיח לו, אני אביא אותך לארץ ישראל. אנחנו כאן, בארץ ישראל, ברוך השם. אז זה מה שהרב אומר. אסור להתייחס לארץ כאמצעים. אלא צריך לראות את הארץ הזאת כארץ חיינו. הארץ שבה מתגלים החיים האמיתיים של עם ישראל דווקא כאן, בארץ הנפלאה הזאת. בואו נראה את הדברים בהמשכם. כן.
אם המשילים זה לפעמים כמו לקרב, שהוא גודל, אז הקרקע היא אמצעי בשביל הקרב.
כן ולא. זאת אומרת, אם אתה, בעיקרון אני רוצה לומר, משל, לא תמיד הוא טוטלי. זה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שצריך מאוד להיזהר, גם כשהנביאים משתמשים במשלים, וגם כשהחכמים משתמשים במשלים, שלפעמים יש משל שיש רק צד אחד שהוא שווה לנמשל, והיתר לא שווה לנמשל. בגדול רק שנבין. יש משלים שכן הם טוטליים בעניין הזה. באמת רבי יהודה הלוי בכוזרי הוא מביא את המשל של הכרם שאתה הזכרת כאן, שהוא אומר שארץ ישראל משולה להר שגדלים עליה כפנים, והגפן זה עם ישראל. ואז הוא שואל, רגע, בסדר, אנחנו רואים את ארץ ישראל, אבל אנחנו לא רואים את הפירות של ארץ ישראל. אז הוא אומר, בטח, יש אר, אבל אין את הגפן, אז למה שתראה את הפירות? אז קודם כל צריך לשתול את הגפנים. אז אומר רבי יהודה לוי, אבל גם לא מספיק לשתול גפנים, אלא צריך לאבד את הגפנים, צריך להשקוט אותם, צריך לטפל בהם, צריך מתכוון למצוות, כן? אז זה בדיוק מה שצריך גם היום. זה שבאנו לארץ ישראל, זה לא מספיק. זה יכול לחיות כאן בארץ, אבל בצורה לא נכונה. זאת אומרת, זה יכול להיות, כמו שהיה בבית ראשון, שגירשו אותנו מארץ. יצאנו לגלות בבית. וכמו בבית שני, שיצאנו לגלות שנות 2000. למה? כי צורת החיים שחיינו בה, ההתנהגות שלנו לא הייתה עולמת את הארץ הזאת. אומרים שהארץ הזאת היא ארץ הבחירה, למה? יש הרבה סיבות. א', שהאלוקים בחר בה, אבל גם שהארץ הזאת בוחרת את יושביה. זאת אומרת, לא כל אחד, הארץ הזאת מוכנה לקלוט אותה. היא יכולה להקיא את מי שאינו ראוי לגור כאן. ואכן, יש יהודים שלא חיים כאן משום מה. אז יש להם אלף תירוצים או סיבות למה הם לא חיים כאן. אני לא מדבר על הסיבות, אני מדבר על העובדות. העובדות הם לא חיים כאן. אם אתם לא חיים כאן, סימן שאתם, מסיבה זאת או אחרת, הכירו אתכם מהארץ הזאת. לכן אומרים, צדק ילין בה. אז מה זה צדק ילין בה? מי שלן בארץ הזאת, מי שחי בארץ הזאת, הוא צדיק. רגע, הוא לא נראה עליו שהוא צדיק. לא משנה, העובדה שהוא חי כאן, זה כבר צדיק. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, כמו החיבור בין הגפן לכרם, זה הדבר הראשון. אבל יחד עם זה, צריך גם כמובן לתת את הטיפול המתאים לגפנים, על מנת שנקטוף את הפירות המתוקים של הגפן. ראינו לראות את התוצרת של הארץ. התוצרת של הארץ, הארץ הזאת היא ארץ טובה. ארץ שהטובה האלוקית מתגלה בה. ארץ זבת חלב ודבש. הרב סיד היה נוהג לומר, למה זה נקרא זבת חלב ודבש? הוא אומר שחלב זה בעצם מבעל חי. הפרה יש לה חלב. וחכמים מגדירים חלב כדם בצבע לבן. נוזל שבא מהבעל חי זה דם. אבל יש לו צבע לבן. ושותים את זה, זה טוב, אפשר לשתות את זה. בדרך כלל לפי ההלכה. ההלכה אומרת, אסור, ויש הלכות מיוחדות בעניין הזה, אסור לאכול דם או לשתות דם. אתה מולח את הבשר, אתה מוציא את הדם. הדם הוא איסור מהתורה. פתאום אתה שותה חלב. ודבש מה זה? יש שני הדברים מה זה דבש. יש אומרים דבש דבורים, יש אומרים דבש תמרים. על שיטת מי שאומר שזה דבש דבורים, הדבורה זה חיה טמאה, ובכל זאת יוצא מן הדבש, ואוכלים את הדבש הזה. אז רצו לה אומר, זה הסגולה של ארץ ישראל. להפוך את הדבר האסור למותר. את הדם, הופכים אותו לחלב. את הדבש, את מה שמייצר זה חיה טמאה שאסור לאכול אותה, הופכים אותה לדבר מתוק, דבר טעים. זה סגולתה של ארץ ישראל. אבל הסגולה הזאת מתגלה, כמובן שהעם ישראל יושב עליה. ולא מספיק שהוא יושב עליה, אלא הוא הולך על פי התורה. וזו האידיאולוגיה הזאת, הרעיון הזה, המחשבה הזאת. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. שמעתם פעם על הרעיון הזה? זה הרעיון. היום אני מוכרח לומר, לצערנו הרב, הרעיון הזה של עם ישראל בארץ ישראל מקובל. אבל יש כאלה חלקים בציבור שאומרים, על פי תורת ישראל, לא, זה כבר לא. והוויכוח החברתי, הפוליטי, המדיני אפילו, הוא בעצם על הרקע הזה. האם מדינת ישראל היא צריכה להיות בעלת אופי יהודי, זאת אומרת, על פי תורת ישראל, או צריכה להיות בעל אופי עולמי, לא על פי תורת ישראל. בעד מה אתם? על פי תורת ישראל או סתם ככה? על פי תרבות המערבית או משהו כזה. אני אעשה כאן הסבעה, אני לא רוצה להביך אתכם בעניין הזה. אבל זה בדיוק על זה, היום מתחוללת מעין מלחמת תרבות במדינת ישראל, בין שתי הגישות האלה. אני לא מדבר על אלה שבכלל נגד על ארץ ישראל. אני מדבר, מהי פרצופה של המדינה? האם זה יהיה עם ישראל בארץ על פי תורת ישראל, או עם ישראל בארץ ישראל על פי תרבות מערבית כזאת או אחרת, היא לא מוגדרת בדבר. ויש מאבקי כוח בדבר. זה לא דבר פשוט. היום למשל, כל נושא הגירוש של היהודים מגוש קטיף, מצפון השומרון, התאפשר, למה? כי מי שמחזיק ברסן השלטון, הוא חושב שארץ ישראל לעם ישראל, אבל לא על פי תורת ישראל, אלא על פי מה שהוא חושב. ולכן הוא מרשה לעצמו לעקור יהודים מארץ ישראל, לגרש אותם מארץ ישראל. כלומר, מה זה משנה? לפי תורה זה לא, זה אסור הדבר הזה, לגרש יהודים מארץ ישראל. דוגמה אני אתן בעניין הזה.
כן. אבל אם הארץ זה לא אמצעי, אז מה זה?
זה חיים. תשאל אותי מה זה חיים.
מה זה חיים?
זאת שאלה כל כך חשובה. אני אגיד לכם דבר בחז"ל. כתוב, צדיקים במותם נקראים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים. אני לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הזה. לא להבין את הדבר הזה. צדיקים במותם נקראים חיים, הכוונה היא שהם מתים פיזית, הם כבר בקבר כמו שאומרים, אבל נשמתם איתנו. אתה לומד כרגע הרב קוק, זה יום הזיכרון, ג' אלו. הרב קוק עצמו, המהות שלו זה לא הבשר שלו, זה הנשמה שלו, זה התורה שהוא הנחיל לנו ומנחיל לנו. אז במותו הוא לא מת, הוא חי. פעם סיפרתי שהיה כאן תלמיד מקיבוץ יפתח, בחור, אדם בעל תשובה, אז הוא היה בעל חוש הומור. אז יום אחד הוא רץ בשדרות המאירי עם ספר גדול, רץ, נראה אותו, אומר לו, חנן, לאן אתה רץ? יש לי פגישה חשובה. עם מי? עם הרמב״ם. אמרתי, איך, על מה אתה מדבר? אבל הוא כבר עומד לפני המון שנים. לא, מראה לי את הרמב״ם ביד. אני הולך להיפגש עם הרמב״ם. צדיקים במותם נקראים חיים, הוא חי, הרמב״ם הוא חי. דבריו, המסרים שלו, התורה שלו, הוא חי בתוכנו. רשעים בחייהם נקראים מתים, הם קבועים בלשון שלנו, הם חיים פיזית בלי נשמה, בלי רוח, בלי משמעות, בלי תוכן, סתם כך. אז הם חיים, אבל בעצם הם כמו מתים, הם חיים פיזית, אבל מבחינה פנימית, ערכית, נשמתית, נאמר, הם לא קיים. זה מובן מה זה חיים. חיים זה לא עניין פיזי. חיים באמת זה עניין רוחני. זה החיים באמת של האדם, אני מדבר. יש גם את החיים הפיזיים. זה נכון. אבל זה לא המהות, זה לא המהות, כי החיים הפיזיים, גם לחיה יש חיים פיזיים. החיים המהותיים של האדם זה מה שמייחד את האדם כאדם. וזה מה שנאמר מעשה בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, זה הגוף. ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיים. מתי? אחרי שהוא נפל בו נשמת חיים. אז האדם הוא באמת חי. עכשיו, מה השאלה שלך? מה זה חיים? הנשמה של עם ישראל מתגלה איפה? בארץ ישראל. המהות של עם ישראל, אור לעמים, השפע האלוקי הזורם דרכנו, הטוב של אלוקים, המתגלה דרך עם ישראל, הוא מתגלה דווקא בארץ ישראל. צריך לדעת, כמו שיש אור פיזי שמאיר את המדינה, את החדר, יש אור רוחני שמאיר לעולם. האור הזה, שזה הרצון הטוב האלוקי, האור הזה מתגלה דרך העם היהודי בארץ ישראל לעולם כולו. זה מה שהנביא אומר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לעולם כולו. זה אברהם אבינו שקרא, נטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. לא שאל איזה שופר או רמקול או משהו כזה, וצעק יש אלוקים. אלא העיר לעולם את מציאות השם. השם בחר בנו מכל העמים. למה? בשביל שאנחנו נגלה את הרצון האלוקי לכל העולם. זה את הטוב האלוקי לכל העולם. זה החיים שלנו בעצם. במקום אחר אדם, הרב כותב, חיים זה אהבה, הוא כותב. אדם שהוא אוהב, הוא חי. גם סתם שהוא אוהב, כן, אוהב את אשתו, אוהב את ילדיו, אוהב משהו, אז הוא חי. אבל כאן דובר מעבר לאהבה התלויה בדבר. אלא סתם, שאדם יש לו אהבה לבריאות, אהבה לכל דבר, אז פתאום הוא חי, הוא מרגיש שהוא... כאן מתחייה, כמו שאומרים. ופעם אמר לי, לפני הרבה שנים, נפגשתי עם צוערים, עם פרחי טייס, סליחה, היה עם פרחי טייס. הם עברו איזה סדרת חינוך כאן בירושלים, וביקשו ממני גם שאני אדבר איתם, ואחרי ששוחחנו, הם היו צריכים ללכת לבתים דתיים, בשביל להיפגש עם משפחות דתיות, להכיר מה זה מסורת, מה זה דת. אחד מהאנשים האלה, הפחית הזה, בסיום השיחה שלי, אמר, אני לא רוצה ללכת למשפחה דתית, אני רוצה לדבר איתך. בסדר, דבר איתי מה שאתה רוצה. ואני זוכר אפילו שהוא היה מקיבוץ מעמק ישראל. לא זוכר, טוב, לא חשוב, אחד מקיבוץ מעמק ישראל, נדמה לי, אני אומר את זה בעיקרון, מקיבוץ מרחביה. נדמה לי ככה, אני לא בטוח. לא זוכר. לא יש עשרות שנים. אז הוא אומר לי, תראה, אני, הייתה לי חוויה בחיים, שמאוד הייתי שמח בה. חוויה שקוראים לה אהבה. ואני לא מתכוון לאהבת אישה או משהו כזה. אלא אהבת הקיבוץ, אהבת החברים, אהבת העצים, אהבת הפרות בקיבוץ. אהבתי את הכל. תגיד לי, אתה, שואלת, דוגרי, אצלכם יש דבר כזה? הדתיים, כן, אתם אוהבים? אוהב את הבריאות, מה שנקרא. אמרתי, וואי, ואתה, איך אומרים, נגעת בול, פתחנו אורות התשובה, והראיתי לה שיש מציאות כזאת. זה חיים. אדם שהוא מחובר, הוא מקושר אל העולם של הקדוש ברוך, רואה אותו בעין טובה, אוהב אותו, מתחבר אליו, זה נקרא חיים. וזה הסגולה של ארץ ישראל. לכן אנחנו אומרים ארץ טובה. למה? כי הטובה מתגלה בארץ ישראל. לכן היא ארץ טובה. לא בגלל שאתה מרוויח שם כסף, אלא בגלל שאתה רואה את הטוב של אלוקים, שניבט אליך מכל דבר. זה החיים. זה נקרא ארץ חיינו. לא רק החיים הלאומיים מבחינת שעם ישראל הוא עצמאי, אלא חיים ערכיים, נשמתיים. זה נקרא ארץ חיינו, ארץ ישראל. אני בדקתי עכשיו בגוש קטיף, יש לי מד, מה קורה עכשיו בגוש קטיף? חורבן. למה? כי היהודים לא שם. איפה שיש יהודים, נוצר איזה מין תהליך כימי רוחני כזה, ומתגלה הטוב האלוקי. אתה מוציא את היהודים משם, אז פשוט חושך שם. אלימות, רצח, שפיכות דמים, רוע, כל הדברים הלא טובים, מה שרואים את זה ממש בחוש. למה? אני יודע, אני רוצה שיהיה טוב לכולם, גם לערבים. מה אכפת לי? אני צריך לגרום לכך שאחד יהרוג את השני? אני לא עניין שלנו. אנחנו לא עם רע. אנחנו עם טוב. חזון אחרית הימים מדבר לישראל גוי גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה. אין לנו מטרה לחגוג שפיכות דמים. אנחנו לא חוגגים שפיכות דמים. אנחנו לא רוקדים על הגגות. זה לא המנטליות שלנו, זה לא האופי שלנו. כאומה אני מדבר כאן. לכן, אני אומר, אני מבין את הרגשות, את הרגשת הנקם וכל הדברים האלה. אבל מעבר לזה, כל המאבק על ארץ ישראל הוא המאבק, אם הארץ הזאת תפיק אור לעולם, קודש לעולם, ברגע שאנחנו שולטים בה, או חס ושלום, יהיו שם כתמים של חושך. זה מלחמת בני אור ובני חושך בעצם. המלחמה כאן, על ארץ ישראל. זה ארץ חיינו, זה מובן. עכשיו בואו נראה את הדברים בהמשכם. נקרא את זה מההתחלה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. כל זה דבר סגולה פנימית. ומתוך כך, מה זה דבר פנימי, לא חיצוני, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, אהבתה, בשום השכלה רציונלית, אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. מה זה רוח השם אשר על האומה בכללה? צריך להבין, העם היהודי הוא צינור לגלות את הרצון של אלוקים. השם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, לא סתם ככה, אלא הוא בחר בנו בשביל להאיר לעולם. אנחנו תחנת הכוח האטומית, העולמית, שמאירה לעולם. זה שהיא 2000 שנה שבתה והייתה בקבויה, נאמר, בגלל שהיינו בגלות, בסדר, אבל היא הולכת ומשתקמת את התחנה הזאת. קיבוץ גלויות, בניין מדינת ישראל, בניין ירושלים, כל זה זה תהליך של בניין התחנה, תחנת האור האטומית האלוקית, שנקרא עם ישראל בארץ ישראל. וזה מה שהוא אומר, רוח השם אשר על האומה בכללה. זה לא עניין פרטי שזה אדם פרטי גילה את אלוקים. השם בחר בנו, לא בי, בנו מכל העמים. בנו כאומה. נתן לנו כאומה. זה דבר ציבורי, דבר כללי. ובהתוואה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שנשמתה הטובה מהירה לעולם, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה ומזרחת היא את צריכתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבן קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כן. אם כן הוא אומר, בתוך הגרעין הזה שנקרא עם ישראל יש גרעין לגרעין, דיינו. בתוך העם היהודי יש אנשי סגולה, סגולת הסגולה זה נקרא, בפי רבי יהודה הלוי. אותם אנשים שבחרו להידבק בקדוש ברוך הוא, אותם אנשים שהם המשפיעים בתוך העם ומכללות העם אל העולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את החברה. הוא ברא את החברה האנושית שתמיד יש בה הנהגה, מנהיגות לא רק מדינית, פוליטית, אלא גם מנהיגות רוחנית. המנהיגות הרוחנית של עם ישראל לאורך כל הדורות, מה שנקרא סגולת הסגולה, זה אותם אנשים שקיבלו החלטה אסטרטגית בחייהם ללמוד תורה, להידבק בשם ולהיטיב לעם ישראל ולעולם כולו. בכל דור ודור יש כאלה אנשים. יש אנשים שמשום מה החליטו בחיים שלהם, במקום ללמוד מקצוע, להיות אינסטלטור, הם החליטו להיות צדיקים. כל אדם יש לו מה שנקרא בחיים, נקרא, פרשות דרכים. והוא צריך לקבל החלטות בחיים שלו. לא כל אדם, סליחה. יש הרבה אנשים שמחליטים בשבילהם. יש הרבה אנשים שאתה לא מחליט. מישהו אומר לך, חביבי, אתה שים אותך לזה מסלול, תלך, קדימה. לא, אני לא רוצה את המסלול הזה. לא, כוח, אתה הולך למסלול. באמת סבל גדול לאדם שהוא הולך במקום שהוא לא החליט ללכת בו. והחליטו בשבילו. אבל ישנם אנשים, לאורך כל ההיסטוריה, אנשים מיוחדים, שהם בחרו דווקא את המימד ההשפעתי. הם בחרו להיות מחנכים. הם בחרו להיות מורים. הם בחרו להיות משפיעים. ככה זה. והם מדרגות מדרגות בדבר הזה. הם, מה שהוא אומר כאן הרב, אותם האנשים המיוחדים, שיש בהם קדושה עליונה, בגלל שהם דבקים בקדוש ברוך הוא. הם מקרינים והם מהירים, והם מסבירים לנו מה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. כי אני בעצמי, אני קטן, אני לא מבין את זה. אבל מישהו, נראה את זה בסעיף הבא, כשהוא עוסק בנושא הקבלה, הוא יעסוק בדבר הזה. הם האנשים הדבקים בקדוש ברוך הוא. הם מבינים מה זה ארץ ישראל ועם ישראל, בקשר החיים שביניהם. והם מסבירים לנו כפי שהם מסבירים. לכן הוא אומר, זה לא בהשכלה רציונלית, כי בהשכלה רציונלית תפתח ספר, תקרא, תשתכנע, לא תשתכנע וכו'. כאן מדובר על אנשים שחיים את זה, שנושמים את זה, שמבינים מה זה ארץ ישראל. בצד המהותי, הצד הנשמתי. למשל, תראים דוגמה, בשתי דוגמאות בהיסטוריה. הדוגמה אחת זה המרגלים. הסרט המרגלים שהייתו עורף לארץ ישראל, הייתה להם חשיבה רציונלית. הם אמרו, רגע, 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 אני לא משם, תהיה מלחמות, תהיו צרות, תהיו עניינים, עשו את כל התרחישים האפשריים. אמרו, רגע, אז אנחנו לא עולים לארץ ישראל. והם עשו את חשבון. אמרו, אנחנו כחגבים, עם כענקים, יהושע בן נון וכלב בן פונה, הם היו מהאנשים המיוחדים שקלטו שבעצם זה לא עניין רציונלי, העלייה לארץ והכיבוש, זה עניין של חיים, לעם הזה. אם נהיה שם, נחיה, אם לא נהיה שם, אנחנו חבל על הזמן. מה הייתה התוצאה? הם היו המיעוט, והרוב החליט לא לעלות, בגלל שיקולים רציונליים בעצם. התוצאה הסופית הייתה שכולם מתו במדבר, ורק אלה שקלטו שהארץ הזאת היא ארץ שעולים עליה בכל מקרה, הלא נעלה כי נאכל נאכלה, הם שרדו והם... אז זה בתקופה היא. אותו דבר בתקופה המודרנית. פעם רצו לעבור לאוגנדה, דיברנו על הדבר הזה. למה רצו לעבור לאוגנדה? אנשים היו רציונליים. אמרו, תראו, בארץ שולטים הטורקים. הם לא רוצים לתת לנו לעלות. באוגנדה יש שם ספארי אחד גדול. אין שם אנשים. נלך לאוגנדה, נחיה באוגנדה. זה הגיוני. גם יש שם מים, יש שם שפע, חקלאות, וכל מיני דברים. גם חיות יש שם, דברים מעניינים. נלך לאוגנדה. מי בעד אוגנדה? הצביעו כולם. חסר כל אחד. עכשיו, מי בעד ארץ ישראל? המזל היה כל אחד בעד ארץ יותר. מי היה בעד ארץ ישראל? הלא רציונליים, הלא שפויים. שיראו את זה לעומת זה. אבל הם באופן אינטואיטיבי, באופן פנימי, החליטו, מה זאת אומרת? זה ארץ חיינו. מה, אנחנו נלך לאוגנדה? אנו לארץ ישראל. אותו דבר, דרך אגב, אני רואה את זה היום. לפעמים באים לכאן חבר'ה מרוס, שההורים שלהם היו בברית המועצות, הם ירדו לאמריקה, ובאמריקה הילדים שלהם באים לארץ. עושים איזה מין סיבוב כזה גדול. ההורים שלהם היו רציונליים, אמרו, מה נלך לארץ? אין פרנסה, איזה שם. אבל באמריקה ארץ האפשרויות, כמו שאומרים. אז הם, ההורים, ירדו לאן? ירדו לאמריקה. הילדים שלהם, רגע, רגע, מה אנחנו מחפשים כאן? חיים! לא כסף! הקיץ נפגשתי עם אנשים כאלה. אז אנחנו באים לארץ, לא בגלל פרנסה, באים בגלל שאנחנו מרגישים את הארץ שלנו, זה ארץ החיים שלנו. לא שהם דתיים או לא דתיים, לא משנה. הם מרגישים שזה הבית שלהם, זה המקום האמיתי שלהם. עושים איזה סיבור כזה. כן.
למה אצל אחד מגלי הארץ להיות באמריקה ואצל אחד להיות בארץ?
יש לנו בחירה חופשית, צריך לדעת. אדם בוחר את חייו. כל אדם. אז אדם אחד יש לו מזל, הוא בוחר היום נכון, אחד לא בוחר אותו נכון. מה לעשות? בגלובלי, נאמר, הכל בהשגחה והכל לטובה, נאמר ככה. אבל באופן פרטי, חייך בידיך. צריך לדעת את זה. יכול להיות שהיא נעשה את החשבון, למשל, נתן דוגמה, כשהתחילה לפני 150 שנה, בערך התחלת הטפטוף לארץ ישראל, עליות לארץ ישראל, פחות מ-150 שנה, כן. ממש באותו זמן הייתה הגירה לאמריקה של מיליוני יהודים. מיליונים. אם אינני טועה, פעם ראיתי סטטיסטיקות, באותה תקופה 2 מיליון יהודים עברו ממזרח אירופה לאמריקה. יהדות אמריקה של היום היא התייסדה, זאת אומרת, רובה היא יהדות מזרח אירופה שהגרה עוד לפני השואה, הגרה לאמריקה. באותו זמן, במקביל לעלייה המסיבית הזו, לירידה והנידודי העמים, העם הזה לאמריקה, לארץ ישראל היה טפטוף. לפני מלחמת העולם הראשונה, אלפים זה הכל אולי. הבילויים היו כמספר אנשים יושבים בכיתה כאן. מיליונים הלכו לשם, ומתי מעט הלכו לכאן. ככה זה היה, ההתחלה. איך זה היה צריך להיות הפוך? סוף סוף נפתחו השערים. העם היהודי יכול היה לעזוב את מזרח אירופה ולעלות במיליוניו לארץ ישראל, באותה תקופה שהוא הלך לאמריקה. ובאמת היו רבנים באותה תקופה ואנשים שקו חמאס. יהודים, לאן אתם הולכים? אתם הולכים עוד פעם לגלות, תבואו ישר, למה לעשות דרך כזאת מקיפה? תבואו ישר לארץ ישראל. לפני השואה, הרב זצ"ל ממש זעק וצעק, יהודים, תצילו את עצמכם. בואו מאירופה לארץ ישראל. יהודים, שרינו הרב, הרבה לא הקשיבו לכל קורא הזה, לבוא לארץ ישראל. עכשיו אתה שואל אותי למה? הרי בכל דבר יש סיבה פנימית, לא רק חיצונית, רציונלית. באופן רציונלי, הגיוני, באמריקה ארץ האפשרויות. שם פרנסה, שם אפשר לחיות, שם... מה הייתה אז ארץ ישראל, ארץ שממה, ארץ מסוכנת, ארץ עם קשיים וכל הדברים. זה נאמר הסיבה החיצונית. אבל הסיבה הפנימית לדבר הזה, כנראה הייתה שהקיבוץ גלויות, וההתקדמות שלנו כאן בארץ ישראל היא הדרגתית. כל קבוצה הכינה את התשתית לקבוצה שבאה אחריה. עלייה הראשונה הכינה את הקרקע לעלייה השנייה. עלייה השנייה הרחיבה את העירייה לעלייה השלישית. טרום המדינה, כל המערכת ההתיישבותית החלוצית של תרום המדינה, של חומה ומגדל, לכל הדברים האלה, כל אלה בעצם הכינו את הקרקע למדינת ישראל. ובמדינת ישראל, הגלויות הראשונות שעלו, מרוקו ועיראק והתימנים וכל זה, הכשירו את העלייה של רוסיה. למיליון יהודים מרוסיה שבאו. והמיליון יהודים של רוסיה שבאו, מכשירים את העלייה למי? ליהודי איזה? אמריקה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מגמה פנימית של כאילו אנחנו עוברים כאן בלי שנהיה מודעים לדבר הזה, שהתחייה שלנו היא כמו עץ שגדל מהשורשים, וענף מוליד ענף, וענף מוליד ענף, וענף מוליד ענף. פתאום אתה רואה עץ לתפארת, קיבוץ גלויות, כל הגלויות מתקבצות. וזה באופן פנימי יותר, כן. אשרינו, מה טוב חלקנו שרואים את הקיבוץ גלויות, רואים את ה... את ה... ממש את ה... כל העולם באים לכאן, אומרים שהיהדות הקרובה שתבוא זה יהדות צרפת. יכול להיות גם אנטישמיות או דברים כאלה. באופן חיצוני, באופן פנימי, כנראה הגיע את לחננה. כבר בשכונה שלנו, כמה דוברי צרפתית יהיה. אני רואה את זה. כן, בבקשה.
אנחנו רואים שיש בחירה חופשית, אבל רואים יהודי אחד שמתעורר אצלו הרצון הפנימי לבוא לארץ. יהודי אחר שלא מתעורר, שמתעורר אצלו
רצון
למקום אחר.
אני אמרתי, זה עניין של בחירה. זה עניין של מזל גם. זאת אומרת, בחירה זה מה שאתה בוחר. ומזל זה מבחינה זאת שיש כאן איזשהו מהלך שהוא מעבר לבחירה, נאמר. זה כמו בחתונה, בנישואים. אחד מתחתן עם זאת, אחד אומר, מה לעשות? אז לכן אתה אומר בחתונה, מה אתה אומר? איך אתה מברך את החתן והכלה? מה? אתה לא מברך?
לא יודע.
אתה אומר לה, מה? מזל טוב. נכון שבחרת בבחורה הזאת, אבל לא מספיק. מה צריך גם עוד משהו? מה צריך? מה צריך? מזל צריך. אבל לא סתם מזל. איזה מזל? מזל טוב. למה קוראים לזה מזל? יש לזה הרבה הסברים, אבל אחד ההסברים זה מלשון נוזל. מזל זה נוזל. זאת אומרת, העולם מתנהל מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. מלמטה למעלה זה על ידינו, על ידי הבחירה שלנו. אתה בוחר את הדרך, אתה... אבל יש גם מה שנקרא השגחה מלמעלה למטה. התערות הדיללה. זה כבר מזל. זה נוזל אליך. זה כבר מגיע אליך מהם. אתה בוחר, אבל אתה צריך להתפלל ולבקש מזל טוב. שאלוקים יעזור לך שהבחירה שלך תהיה בסדר, מזל טוב, לא יהיה מזל לא טוב, חס ושלום. זה שני דברים פועלים בשטח. גם אתה בוחר, אבל אתה לא שחקן יחידי. יש המנהל הראשי, מבנו של עולם. הוא מנהל את כל הבמה הזאת, כל המערכת. בואו אולי נסיים את הסעיף הזה. כהמשך למה שאמרנו שארץ ישראל היא לא האמצעי אל החיים, המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, כמו שאנשים אומרים, שבלי ארץ אנחנו לא יכולים להתאחד, לא יכולים להתאגד וכו', זה אמצעי. אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אז היו אומרים, טוב, צריך ארץ בשביל לקיים מצוות התלויות בארץ. טוב, צריך ארץ כי זה מאחד אותנו, מלכד אותנו וכל הדברים האלה. אבל זה אמצעי. זה לא נכון. אפילו שזה דבר חיובי, לא שזה דבר שלילי. אבל זה לא נכון. היא הרבה יותר מאמצעי. אין לה הפרי הראוי לקיום, הגישה הזאת. כי היסוד הזה הוא רעוע, לעומת הערך האיתן, איתן הקודש של ארץ ישראל. וזה לא משנה אם אתה אומר זה אמצעי להיות יותר דתי, או אמצעי להיות יותר מאוחד, או אמצעי לביטחון או לשלום, משהו כזה. זה לא משנה. זה לא שווה, זה לא בערך האמיתי מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל היא יותר מכל אמצעי, כולל אמצעי הקודש. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. כל קיומנו בגולה נובע מהשייכות שלנו לארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. זאת אומרת, יהודי בגולה הוא באיזשהו מקום בעורף נושב לו תמיד ארץ ישראל. ולא משנה איפה אתה, ולא משנה מה אתה, ולא זה. העובדה שאתה חי בגולה, כל הצדקת קיומך, כל עתידך, כל זה נובע בגלל שיש לך ארץ ישראל. זאת אומרת, גם הקיום היהודי בגולה הוא נובע מהחיבור לארץ ישראל. דרך אגב, אני הייתי פעמיים בגולה, באיזה ביקורים מענייני המכון. אני באמת חשתי בחוש את הדבר הזה. יהודים שמחוברים לארץ ישראל, מנטלית, מתעניינים בארץ ישראל, קשורים, תרבותית, אם זה מבחינה לאומית או מבחינה דתית, החיים שלהם, החיים, נאמר, הרוחניים שלהם לגמרי שונים מאותם יהודים שכבר איבדו תקווה מארץ ישראל. שהם כבר כאילו אומרים, הגלות שלנו זה הבית שלנו, זה החיים שלנו. זה עולם לגמרי אחר. כאילו היהודי בגלות, שהוא חי עם מחשבת ארץ ישראל, הוא חי כמו במלון, עם מזוודות. לא שיש לו מזוודות. כשאני שוחח איתו, אומר לו, מה הכיוון שלך? הוא אומר, אני אבוא לארץ ישראל. אני מתעניין בארץ ישראל. אני זוכר שהייתי בניו יורק, אז בדיוק היה התקופה של האינטיפאדה, והתפוצצו, והיו הרבה קורבנות. ראיתי, היהודים בניו יורק, כולם, כאילו אין ניו יורק, יש ארץ ישראל. העיתונים והטלוויזיה, וזה ארץ ישראל, ארץ ישראל. כאילו החדשות של ארץ ישראל והחדשות שלהם. ובאמריקה יכול להיות, אני לא יודע מה. אבל הם מחוברים בנימי נשמתם לארץ הזאת. לכן הרב אומר, גם היהודות שהיא בגלות, היא חיה, היא קיימת, תקוותה, העניינה, ההתעניינות האמיתית שלה, האינטואטיבית שלה, היא מארץ ישראל. היא מקבלת מארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. זאת אומרת, אם יש יהדות בגלות, היא חיה וקיימת, כי היא מצפה לישועה, לעלייה, להגיע לארץ, בצורה כזאת או אחרת. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. דהיינו, אנחנו, מה אנחנו? אנחנו הישועה. רק מה, אנחנו לא רואים את זה, יש לנו בעיה עם העיניים. הם מצפים לישועה, והעובדה שאנחנו חיים בארץ, זה זכינו לישועה. יש מדרגות כמובן, אבל זה שאנחנו כאן כבר, אנחנו בתוך הישועה. זה הסעיף הראשון. ברשותכם, אנחנו כאן נעבור לפינה הקבועה,